פרשת צו, הרב יצ' גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. האם אלוקים חפץ בקורבנות? פרשתנו ממשיכה לעסוק בתורת הקורבנות, בהוראות הפעלה לכהנים ובתיאור טקס הקדשת הכהנים לעבודת המשכן. כל חלק פותח במילים וידבר השם אל משה לאמור, או תוכן דומה אחר. מילים המבהירות מעל לכל ספק שאלוקים מורה לבני ישראל להביא קורבנות. יחד עם זאת, במקרא נשמעים קולות רבים הסוברים כי אלוקים כלל אינו חפץ בקורבנות. מסופר באבות דרבי נתן על תלמיד מבוהל ששאל את רבן יוחנן בן זכאי אחרי חורבן הבית השני איך ניתן לחפר על חטאים ללא קורבנות חטאת ואשם. יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה, עונה לו רבי יוחנן. ואיזה? זה גמילות חסדים. כהוכחה לדבריו, הוא מצטט את הושע, כי חסד חפצתי ולא זבח. פסוקים נוספים מן הנביאים מבטאים באופן ישיר את הרעיון שאלוקים פוסל את הקורבנות. קחו לדוגמה את ישעיהו. למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, סבתי עולות אלים וחלב מריאים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי, לא תוסיפו הביא מנחת שווא. האל דוחה את הקורבנות בשל העוולות הקשות שמבצעים מקריביהם. אולי מתוך אמונה כי יצליחו לקנות את מחילתו של אלוקים גם כשהם חוטאים. וכפי שמוסיף ישעיהו, גם כי תרבות תפילה איני שומע, משום שידיכם דמים מלאו. אם כן, יש לשאול, האם הקורבנות משרתים את אלוקים באופן חיובי או לא? בהפטרה של פרשת השבוע הנוכחית, פותר ירמיהו את המתח שבין שני הכתבים כשהוא מביא את דברי האל. מוטב שעולותיכם ספו על זבחיכם ואיכלו בשר, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח. כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור, שימעו וקולי והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. במילים אחרות, בשלב מסוים אלוקים אכן ציווה את בני ישראל על הקורבנות, אך לא הקורבנות היו בראש סדר העדיפויות שלו. ביום הראשון ליציאתם לחירות, הכריז האל על הדרך הנכונה ביותר לעבוד אותו, והיא להקשיב לדבריו וללכת בכל דרך אשר אצווה אתכם. לפני הכל, אלוקים רוצה מבני האדם שותפות, והליכה יחד בדרך משותפת. מאחורי הוויכוח הפנימי על הקורבנות, ישנו דיון עמוק יותר. איך בני אדם מסוגלים בכלל להגיב למפגש עם כוח אוניברסלי אינסופי, עם השכינה שאהבתה חובקת כל. לפני שהתגלה המימד האלוקי במציאות, אנשים ראו את העולם מבעד לפריזמה אנוכית ופעלו כפי שחוו את המציאות. המפגש עם האל אמור לשלוף את האדם ממסלול של חיים ברי חלוף. באופן זה, תפקידו של סיפור הבריאה הוא למסגר מחדש את נקודת המבט של הפרט, באופן שיראה או שתראה את העולם מנקודת המבט של האל. כך תחלחל ההבנה שהעולם גדול מהם ויש לנהוג בו בכבוד, משום שהוא יצירה של האל, וכי במעמדם כאורחים לרגע, שומה עליהם להגן על כדור הארץ ולהעביר לדורות הבאים גרסה משופרת מזו שהם קיבלו לידיהם. עליהם לזהות את שלושת המקצבים שהאל שתל בבריאה. מתוהו ובוהו לסדר, מאי חיים לחיים, מאיכות חיים פחותה לגבוהה. עם זאת, בני אדם אינם מתבקשים לבטל את עצמם, לזנוח את ענייני היומיום הטריוויאליים ולחיות חיים של נצחיות, אלא מתבקשים למצוא את האיזון בין הנצחי לארעי, בין מוות לעל מוות, וללכת בדרכי האל באהבה, לצד שותפים אנושיים, במסלול המוביל אל עולם מתוקן ומושלם. ישנם אנשים שכל כך נפעמים מהתגלות, שחייהם תלויים ברצון האל, עד שהם רוצים להעניק לו את הטוב ביותר, בין אם מתוך הכרת תודה על מה שיש להם, או שמה מיראת כבוד. זה מה שמייצגים הקורבנות. אם לוקחים בחשבון את הרגלי התזונה דאז, השומן היה המזון העשיר והמוערך ביותר, ולכן כל השומנים מהקורבנות נשרפו על המזבח. לכל רעיון יש קשת מגוונת של משמעויות. יש שיראת כבוד מגיעה עד לפחד, בייחוד כשכוח אלוקי נחשב בתרבות זו לתובעני, אפילו עריץ, כזה שיעניש בחומרה מי שחוטא או נוהג שלא כהלכה בעבודת האל. בין אנשים כאלה, הקורבנות הופכים תכופות לשוחד. החיפוש האנושי אחר הקורבן הטוב ביותר תורגם לתנו לאל את היקר לכם ביותר. כך נוצר מצב שאנשים הקריבו אפילו את ילדיהם. הקורבן המזעזע נתפס כהירוי וכעדות מוחצת להתמסרות מוחלטת של התרבות הסובבת. בתקופת ירמיהו, בני ישראל הקריבו את ילדיהם למולך בגי בנינום, במחשבה שזוהי הרמה הגבוהה ביותר של הקרבה. הנביא הנבעת מוסר את תגובתו של האל, אשר לא ציוויתי ולא עלתה ליבו. אלוקים אפילו לא העלה על דעתו שבני אדם יפתחו תרבות במעשה כל כך נפשע, יכול להיחשב כאקט של עבודת האל וביטוי של מסירות וכבוד. כמובן שישנן דרכים חיוביות יותר למימוש רעיון ההקרבה. יש כנסיות יווניות אורתודוקסיות שבהן רעיון ההתמסרות המוחלטת לאל התפרש כוויתור של הכמרים על הקמת משפחה ועל חיי חומר. הם מקדישים את חייהם למזמורי שבח לאל ולפולחן דתי לכבודו וחיים במנזרים או בכנסיות. הנזירים נחשבים לאנשים שחיים ברמה גבוהה ביותר של מסירות דתית. המסורת היהודית בחרה בדרך מאוזנת יותר להגיב לנוכחות האל. היא קוראת לפרט לעשות מאמצים תמידיים לשיפור ולהשבחה של חיי היומיום, ובה בעת להישאר נטוע בתחום הפעילות האנושית. התורה קוראת לנו לעשות מאמצים עילאיים כדי לאהוב את רענו כמונו, ולפגוש את אלוקים באופן מתמשך מתוך התנהגות אנושית מתמשכת, כמו הקמת משפחה, ארוחות, השקעה במלאכות מועילות כמו רפואה, הגינות בסחר ועסקים וגמילות חסדים. כשנשאלו חז"ל כיצד לנהוג בחגי ישראל ואיך מחלקים בהם את המשקל בין פולחן דתי לתענוגות גשמיים, הם עונים להקדיש זמן לתפילה, לסעוד עם המשפחה, ללמוד תורה ולהתענג. חציו להשם, תפילה ולימוד תורה, וחציו לכם, אוכל ושתייה. רעיונות הפרישות של הכמרים ואורח החיים של הנזיר לא חלחלו לדת היהודית. בפרקי אבות שוקלים את הרעיון שהדרישה מתלמיד חכם תהיה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, על הארץ תישן וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. אך העמדה הרווחת והתרבות החזלית דחקו הצידה את רעיון הפרישות בטענה כי אלוקים אינו מקנה בבני אדם, וכי הוא יצר עולם יפהפה ומלא הנאה ושואף שיצירי כפיו יהנו ממנו ויפגשו באמצעותו את אלוקים. למעשה הנזיר המקראי שלוקח על עצמו באופן זמני פרישות מתענוגות חומריים, כגון שתיית יין, נחשב בו זמנית למי שחי אורח חיים קדוש יותר ולחוטא, שמונע מעצמו תענוגות לגיטימיים. אם כן, הנקודה המשמעותית היא שאל לו לאדם לכרוע תחת עול היראה ולחוות את אלוקים כישות תובענית בממשלת עריצות אשר מדרגת אנשים שמקריבים את איכות חייהם או מבטרים על תענוגות מסוימים כדי לרצות את האל או להרשים אותו. מטרת העל של אלוקים היא להיכנס בברית עם בני אדם, לקבל מהם קשב ולהוות מודל לחיקוי. אלוקים רוצה שילכו בדרכיו אנשים אשר מאמינים בחיי יצירה, אהבת חיים ותמיכה בזולת, בדיוק כפי שעושה האל. אם בני אדם רוצים להעלות קורבנות ולתת את הטוב ביותר לבית המקדש ולכהנים, אלוקים מקבל את זה, ובלבד שיזכרו את סדר העדיפויות הנכון. מעל הכל, עליהם להתייחס לבני אדם וליצירה האלוקית באהבה ובכבוד. אם יהפכו את מעשי הקורבנות לאמצעי להפעלת מניפולציה על האל, קורבנותיהם לא יתקבלו. אם הקורבנות ישמשו לשוחד של האל, כדי שיעלים עין ממעשים של ניצול ועוולות בין אדם לחברו, אלוקים יגיב בזעם וידחה את המנחות. הנתינה הטובה ביותר לאלוקים קיימת במעשה הנתינה בין אדם לחברו, ובאימוץ של הבריאה אל ליבנו. מעשים שמביאים הנאה ועונג משותף הם לא פחות שווים ממעשים של הימנעות עצמית או פרישות. יש פעמים שצריך להקריב קורבנות למען העיקרון, בשם הגנה על ערכים או כדי לשמור על העולם. אלו הם קורבנות מוערכים ומכובדים. כך גם בתקופה המקראית. במקרים שאנשים ביקשו להקריב קורבנות כדי להביע תודה וכבוד או לחפר על חטא, מנחותיהם התקבלו. אך עליהם להגיע מחיים שנחווים במלואם. הקורבן לכשעצמו, יהיה אשר יהיה שוויו, אינו נושא ערך של תחליף או אלטרנטיבה לחיים טובים. חיים במחיצת האל ולמענו, במקום מוות או פגיעה עצמית לשם שמיים, היו ועודם בראש סדר העדיפויות האלוקי. דברי הנביא מיכה מביאים אולי את הרעיון בצורה הטובה ביותר. במה אקדם את השם? בעולות? בעגלים בני שנה? הירצה השם באלפי אלים ברבבות נחלי שמן? האתן בחורי פשעי פרי ותני חטאת נפשי? הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. שבת שלום.